חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. נניח שבצבא הייתי רופא, ואפילו שימשתי כקצין רפואה ראשי, ויש להניח, אם כי לא בדקתי את העניין, שיכולתי לעיין בתיקו הרפואי של כל חייל, סדיר, מילואים, בדימוס, ולדעת עליו דברים שהצנאה יפה להם. אחר כך הגעתי לכנסת ורוב הזמן הייתי באופוזיציה. נניח שהייתי מאיים בשידור על אחד מיריבי הפוליטיים שאם יעבור על החוק, כפי שאני מבין אותו, נניח מסייע לאויב הערבי בשעת מלחמה, ואנחנו כבר 100 שנים במלחמה הזאת, אני, אם הוא כך יעשה, אני אגלה עליו פרטים שהיו מביכים אותו, או יהרסו לו את הקריירה הפוליטית. מה היו עושים לי? תעזבו ועדת האתיקה של הכנסת או זו של ההסתדרות הרפואית, אני מניח ובצדק שהיו מסירים את חסינותי ומעמידים אותי לדין פלילי, וסעיף האישום היה סחיטה באיומים. כך ראוי היה שיהיה אם התרחיש ההזוי הזה היה מתרחש. כך נותנת מידת הצדק, החוק והשכל הישר. אז היום אני מעניק שוטר טוב ליועמ"שית, כמי שאחראית על הפרקליטות, שלא הניחה לאף אחת מהמידות הטובות הללו לבלבל אותה לפני שהפרקליטות שבאחריותה החליטה לסגור את התיק של נדב ארגמן. מי שהיה ראש השבק וכל תיק חסוי היה גלוי בפניו לרצונו, וכזכור נפתחה חקירה נגד נדב ארגמן אחרי שאיים בשידור חי בערוץ 12, כי אם נתניהו יפעל בניגוד לחוק הוא יספר כל מה שהוא יודע עליו. בפרקליטות אמרו שלא נמצאה כוונה פלילית בדבריו, אלא לעלות אפילו על הדעת שהיועצת המשפטית לממשלה מחליטה לסגור את התיק של נדב ארגמן ממתנגדי הממשלה הקולניים ביותר, ממש בימים שהממשלה עוסקת בהדחתה. סתם מקרה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני שי גולדן ואני היום השוטר הרע. סל תרבות מכירים? אתם יודעים, המערכת שמנגישה לתלמידי בית ספר בכל, תלמידי בתי הספר בכל הארץ, תרבות. מציגה בפניהם אומנים וז'אנרים ויצירות שאליהן לא היו נחשפים בשום דרך אחרת. אז תקציב סל התרבות קוצץ ב, שימו לב לנתון הזה, 80%. מסל של 6.7 מיליון שקלים, קטנים, צנועים, בסך הכל, ל-900,000 שקלים בלבד, לכל סל התרבות הארצי. כן, שמעתם נכון. המשמעות, פגיעה אנושה, כנראה גם סופית וקטלנית בתוכנית הזאת. קיצוץ שמתבצע ממש בימים האלה של 20 עובדים, בשעות האלה מפטרים את העובדים הללו, מחצית מכוח האדם של הסל, אבל יותר מזה, פגיעה אנושה ביכולת של הסל להגיע לפריפריה, ליישובים ערביים, לערים וקהילות חרדיות, ובקצרה לקהל שהתרבות אינה באמת נגישה לילדיו, כפי שהיא נגישה לילדים, ואין תלונות על זה, ברמת השרון ובתל אביב למשל. משונה במקצת שממשלה שטוענת שהיא פועלת מטעם ועבור הפריפריה, לוקחת את אחד הכלים והגופים שתפקידם לעשות בדיוק את זה, לצמצם פערים ולהעניק אופק של הזדמנויות והשכלה לקהלים מוחלשים, ומרסק את אותו וגם אותם קצת בפועל. אז שוטר רע היום לשר החינוך יואב קיש, שהוא האחראי על הסל הזה, ובחר מהתקציב הענק שלו, תקציב של עשרות מיליארדים, לקחת פרוטות ממש, ולהסב נזק שחומרתו היחסית גדולה פי כמה וכמה מעוד 5 מיליון שקלים. עדיין לא מאוחר, אדוני השר, לחזור בך מההחלטה, ולא אם רק כדי להוכיח לנו, ובעיקר לתושבי הפריפריה, שכאשר אתה אומר שאתה דואג לתלמידי ישראל, אתה מתכוון לכולם, גם לאלה שאין להם לובי ואין מי שירים בשמם כל זעקה, והם נדחקים לקרן זווית בתקופה הזו של צוק העיתים, שבה את מי מעניין עניין פעות כמו סל התרבות. התלמידים הללו שאיש לא קורא בשמם ולא דורש אותם את עזרתך בשמם, זקוקים לעזרתך הרבה יותר מתלמידים אחרים.
עכשיו ב-103 FM חמש בערב, עם שי גולדן ואריה אלדד.
יפה דיברת, זה מזכיר לי ממש בקצרה שכשבגין עלה לשלטון, אבא שלי פעם היה חבר שלו בפולין, אחר כך נפרדו קצת דרכם, הוא בא לברך אותו אחרי המהפך, ואמר לו, יש לי בקשה אחת ממך, תקים הוצאת ספרים לאומית. תראה, לשמאל יש ספריית הפועלים ועם עובד והקיבוץ המאוחד, תקים הוצאת ספרים. אמר לו בגין, אין צורך.
אגב, ואגב הדברים שאמרת, שמע, אני מתנגד לפיתורי היועמ"שית, בגלל העיתוי בעיקר. אבל כשאני שומע את ההחלטה הזאת היום, ובטח את הדברים המצוינים שאמרת, אני אומר, האמת, לא יודע, אולי הרוויחה את זה ביושר, אולי באמת, תקשיב, זה נקרא מהמקפצה. זה פשוט מהמקפצה.
טוב, טוב, יש לנו כמה וכמה דברים חשובים לעסוק בהם היום, אנחנו נגיע אליהם.
עכשיו, 17:00, עם שי גולדן ואריאל דד.
ואנחנו לא לבד, האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחראית על השידור שקד מורג. שמעת חדשות? שמעתי שפרקליט המדינה מגבה את היועץ המשפטי לממשלה.
אני בהלם. באמת אמרת את זה עכשיו? יו,
גם הבוסית שלו, ככה אמרו עכשיו בחדשות שלה, שלה זה. מה זה הזכיר לי? אני משום מה מקבל כל יום הודעות של משרד התחבורה. מה אמר היום המנכ״ל? חנכו את זה, פתחו את זה, סגרו את זה, השיקו את זה. כל הודעה של המנכ״ל, גם אם יש בה 50 מילה, יוקצה באגף לחנופה למירי רגב. לא קיבלתי הודעה אחת ששמה כיוזמת דוח
השרה יזמה, קדמה וקדמה את ו...
זה כן. כמו האנציקלופדיה הסובייטית שגם במחקר על בלוטות הריח של הבואש הודו לגאון יוסף ויסריונוביץ' סטלין שהגה את הרעיון. תעזוב, לא חשוב.
הנה, ממש באותו עניין, הנה יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר בכיר הפרקליט עורך הדין עמית בכר איתנו, שלום לך אדוני.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
ואתה, גם אתה בטח מגבה את היועצת המשפטית לממשלה, לא שיש לי איזה ניגוד עניינים או חנופה או משהו, אבל אתה בעד, בעד וחושב שהדחתה היא ממש רעה מאוד.
אני חושב שהדחתה היא רעה מאוד, היא פסולה, היא פגומה, היא נעשתה בניגוד עניינים ומתוך שיקולים זרים והיא בלתי חוקית. אבל אני חושב שוב רק לומר את זה, אני לא מגבה את היועצת. אני חושב שזה לא עניין אישי שלה, וזה חשוב להבין. זה עניין של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, העובדה שהוא מוסד עצמאי, העובדה שהוא חייב להישאר מקצועי והפוליטי, והפגיעה, כי הפגיעה הזאת משפטית היא תיבלם בבגץ, אבל הדלגיטימציה והפיחות במעמדה של היועצת המסוימת הזו, היא פגיעה ביסודות הדמוקרטיה, והיא פגיעה בכולנו, ולכן זה לא גיבוי לה.
איזה עורך הדין בכר, השתמשת בביטוי המעניין, א-פוליטי. האם לשיטתך היועצת המשפטית לממשלה נוהגת באופן ענייני מוחלט, משפטי, גרדה ומקצועי באופן אבסולוטי, ואין שם אפילו לפחות גרגר של פוליטיקה, כי אני מרגיש שיש שם טיפה יותר מגרגר פוליטי בהחלטות שלה.
חד משמעית, מקצועי והפוליטי עכשיו, כשאתה
100% טוטלית.
רק שנייה. כשאתה מנשך את השאלה, אתה יודע, עם הסופרלטיבים המוקצנים, אז כל תשובה יכולה להיגרר ולהיות בעצמה כאילו קיצונית. אבל חד משמעית, ובאופן מובהק, היועצת המשפטית לממשלה, היא לא תפקיד פוליטי. אני חושב שגם הכינוי היועץ המשפטי לממשלה מבלבל הרבה אנשים. היא לא יועצת פרטית של הממשלה, היא יועצת של מדינת ישראל ושל שלטון החוק בישראל.
זה מוסכם.
לא של השלטון, אבל... לא של השלטון הספציפי.
זה מוסכם, אבל היא לא מאפשרת לממשלה לקבל גם שום החלטה, לבצע שום פעולה. מדי פעם אין ספק שצריכה לעמוד חוצץ בין הממשלה לבין דברים שלדעתה אינם עומדים בשורה אחת עם שורת הדין. אבל בשם אלוהים, עמית, אין שום החלטה שהממשלה הזאת מסוגלת להעביר. שום החלטה.
על זה אני חולק במובן העובדתי. על איזה החלטה היא בדיוק פסלה?
אתה רוצה שנעשה רשימה?
אני מכיר. איזה החלטה של מדיניות שאתם חושבים שהממשלה הזאת קיבלה, מה יפריע להם לעשות? לנהל את המלחמות בעזה? לא לנהל את המלחמות? לעשות עסקה? לשקם את הצפון? מה האתגרים? אתגרי החינוך של מדינת ישראל? איזה החלטה של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, היא מונעת, כשאתם שואלים אותי שאלה שאני אולי גם היא מוקצנת, שום החלטה? הדבר הזה לא נכון.
לא, יש החלטות, יש החלטות שלהבנתה לא מעלות ולא מורידות, והיא לא מתערבת בהם, אבל יש החלטות שבהם היא כאילו עושה דווקא, ואפילו בית המשפט העליון, בגץ, לא קיבל את עמדתה בכמה וכמה סוגיות משפטיות. כלומר, הוא פסל את העמדה שלה ואמר, את טועה משפטית. את טועה משפטית, אז עכשיו לבוא ולהגיד שהיא כל פעם טועה כי היא לא עורכת דין מספיק טובה, אלא, ולא כי יש לה איזו הטיה פוליטית, גם זה נראה לי בעייתי.
כן, אבל אם תבחן את ההחלטות הספורות מאוד, קודם כל, החלטות ספורות מאוד שהיא בכלל התנגדה, הממשלה מקבלת מאות החלטות, מאות החלטות, בוודאי בתחומים הליבתיים של, של המדיניות, של מדיניות החוץ, מדיניות הפנים של המלחמה, שבוודאי שהיא זרוע חשובה מאוד במימוש המדיניות של הממשלה. ומגיע לה את כל הכבוד ואת כל הערכה, ואנחנו נמצאים בחזיתות מאוד מורכבות, היא נותנת גיבוי מלא. המעט מקרים שלו מדובר על מינויים פוליטיים, או על עניינים פרסונליים, או על חקיקה שהתנגדה לה, והיא עשתה את עבודתה, והיא מסתכלת על דברים מבחינה מקצועית, והראיה שאנחנו עדיין מדינה דמוקרטית, בהחלט יכול להיות שבית משפט, יאמר, בעניין הזה התורה, וגם זה, זה הספורים של הספורים, יש שניים, אולי שלושה מקרים כאלה, כי יש ריבוי ואינפלציה בפעולות בלתי חוקיות, או ספק בלתי חוקיות של הממשלה הזאת, ולכן היועצת מוציאה הרבה יותר עמדות, שהן לא העמדות של הממשלה, אבל שוב, היא לא אחראית על השלטון, היא אחראית על השלטון, אבל היא לא יועצת של השלטון, היא יועצת של שלטון החוק, ואם היא טועה, יש בית משפט מעליה, אבל זה לא סיבה להדיח אותה.
אז דבר ראשון, צריך כנראה לשנות את השם, כי היא עדיין נקראת ונבחרת ומתמנה כיועצת המשפטית לממשלה, ואני זוכר מקרה אחד, שבו היועץ המשפטי לממשלה נאלץ ללכת, כי הוא חלק על מדיניות הממשלה, זמיר בפרשת קו 300.
אבל אני אתקן אותך גם בזה. אין אפילו אחד כזה, גם לא זמיר. זמיר, ותבדוק אותי, הוא הודיע על סיום כהונתו לפני ההחלטה.
קוראים לזה התפוטר.
אנחנו לא ילדים.
עמית, קוראים לזה התפוטר.
רק שאז, כשראש הממשלה אמר ליועץ המשפטי, תם הטקס, אז הוא התפטר. היום זה לא קורה.
אבל זה פשוט עובדתית לא נכון.
כי זמיר לא נאחז בקרנות המזבח, ובערב מיירה נאחזת.
זה לא נכון, אני אומר לך בעניין הזה, אתה לטעמי מבחינה עובדתית שוגה, ואני מציע לך לראיין את זמיר, הוא איש מהישרים במדינת ישראל, אתה יכול לשאול אותו בדיוק מה היה. והדברים האלה מתועדים, כי ראשי הממשלה שהיו שם פרס ושמיר לא
נכון. רוצים להספיק עוד דבר אחד. אין, כן. פשוט, אתה יודע, אני אגב בדעתך לא חושב שצריכים לפטר את היועץ המשפטי לממשלה, אני חושב שזה רע ליציבות השלטונית, העיתוי הזה הוא קטסטרופלי בעיניי, אני מסכים, אבל היום אריה הזכיר לי, אולי הזכיר לי, התקן אותי, שהתקבלה החלטה שאותה יועצת המשפטית קיבלה, שאין להעמיד את נדב ארגמן, ששחט בפועל באיומים, בשידור חי בטלוויזיה, את ראש הממשלה, ואמר, אם לא תנהג כפי שאני חושב שצריך לנהוג, אספר את כל הדברים שאני יודע שהם כמוסים בינך לביני. אם זו לא סחיטה באיומים, אני לא יודע, אתה עורך דין, אתה כנראה יותר בקיא ממני בתחום. אומר אבל הפרקליטות וגם היועמ"שית בעקבות זה, צודקים, אין בזה שום בעיה. הכל בסדר, נדב ארגמן, המשך בחייך, אתה יכול גם מחר לעלות לשידור בעובדה של אילן דיין, ולהייך אלמים אל מי שאתה רוצה, כי יש לך את הגב שלי. מה אני צריך כאזרח לחשוב, שאדם עומד, מאיים באופן מפורש על ראש ממשלה, לשתף סודות כמוסים ביניהם, ויוצא מזה פטור בלא כלום. אז בטח שיש את אנשים בטן מלאה על היועמ"שית, בוודאי ובוודאי.
אני לא חושב שמה שנדב ארגמן אמר, לדעתי היה צריך להריד את אמות הסיפין, אבל בגלל ההתנהלות של ראש הממשלה ושל הממשלה הזאת, אבל שוב, אבל יש החלטות של רשויות אכיפת החוק. אני לא יודע אם היועצת קיבלה, ואני שמעתי שהפרקליטות קיבלה את ההחלטה הזאת. אני לא חושב שזה מעורבות שהיא לא מעבר למעורבות מקצועית, ואפשר לחלוק על עמדות מקצועיות לכאן, ואפשר לחלוק על מקצועיות לשם. השאלה אם היועץ המשפטי לממשלה הוא דמות שמרצה את השלטון, הוא איש אמון, והתשובה היא חד משמעית לא. האמון זה למדינת ישראל. ובדיוק אתמול, כשדנו בפיתוריה ובהבטחת ראש הממשלה, בניתוק מוחלט מהאתגרים האמיתיים של החזרת החטופים, אז אני אומר, זה ניתוק פשוט כזה.
עמדתך ברורה לגמרי.
ולכן הסוגיה, אם כן החלטה כזאת ספציפית על נדב ארגמן או לא, היא פשוט נראית לי שולית.
זה דוגמה לטענה שהיא א-פוליטית. לא, זה דוגמה לטענתך שהיא לא א-פוליטית. זה החלטה פוליטית, ידידי. זו החלטה פוליטית.
אני חושב שלא, אבל שוב אני בא ואומר, מה שעל הפרק זה האם הממשלה יכולה להגיד, אני לוקחת פה איש אמון כי אני עושה מה שאני רוצה. אני שמעתי ש... וזה לא רק היועץ המשפטית לממשלה.
נגמר לנו הזמן.
גם ברמטכ"ל הם איבדו אמון. כי הם רוצים בובות על חוט, הם לא רוצים מגזר ציבורי.
עורך הדין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום וערב טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד.
שלום שלום, מה אני אגיד לכם? אני שומעת את עמית בכר, לא לשכת עורכי הדין, ואני פשוט מפוחדת עד כמה פוזיציה מעבירה אדם על דעתו המקצועית לפני הכל.
לא, זה יכול להיאמר לכל צד, כי לכל צד יש פוזיציה.
שנייה,
אני רוצה לשאול שאלה, לא קשורה לעמית בכר.
החוק מאוד ברור, אבל החוק מאוד ברור.
אבל אני רוצה לשאול שאלה.
ועדיין, רק תן לי להשלים עוד 4 מילים, ואני אתן לך לשאול אותי גם 20 שאלות. נראה לכם נורמלי שמישהו...
נגמרו 4 מילים.
ראש שבק, יאיים על ראש הממשלה על מידע שעובר ביניהם, בניגוד
לסעיף 19 לחוק השב"כ. בוודאי שלא, ואני עסקתי בזה, אבל עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. הממשלה החליטה לסיים את תפקידה של היועץ המשפטית לממשלה, וזה יגיע לבגץ. נניח, אני לא יודע, נניח שבגץ יפסול את ההחלטה. תגידי לי, איך צריכה הממשלה להתייחס ליועצת המשפטית? לצפצף על החלטת בגץ? להתעלם מהיועצת, למנות איזה עורך דין אחר שיתפקד בכאילו?
מה היא צריכה לעשות? בגץ הרי יפסול את
ההלכה. בדיוק, אני לא עושה כדבר לך. בדיוק, שי,
זה אריאת.
בואו, אני רוצה להסביר לכם. המזל הכי גדול של השמאל הרדיקלי זה שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, לעולם לא יכריז שהוא לא מקיים את פסיקת בגץ. אני כשלעצמי אומרת, למה הממשלה, באמת, אני שואלת את הממשלה, אני רוצה לשאול גם אתכם, היועמ"שית מיארה היא עובדת מדינה, אתם מסכים איתי?
בהחלט.
הרי מי עובד מדינה זה מי שמשכורתו משולמת מהמדינה, על פי חוק יסודות התקציב. ואם היא עובדת מדינה והיא מפוטרת, על פי הדין, לאן היא צריכה לפנות נגד הפיטורים הלא חוקיים שלה? לבית הדין לעבודה. סעיף 42 לחוק בתי הדין לעבודה קובע שדין המדינה כדין כל מעסיק. נכון? למה מיארה לא פונה לבית הדין לעבודה, אגב, אתם יודעים למה? כי בית הדין לעבודה קבע בשורת פסקי דין שמי שלא מתייצב לשימוע לא יכול לקבל סעד מבית הדין לעבודה. לא יכול לטעון את הטענות לראשונה בפני בית הדין לעבודה אם הוא לא טען אותם בפני המעסיק.
אבל היא לא רוצה לפנות, ואנשים עותרים לבגץ בעניינה. לא היא.
אז הממשלה, רגע, אני לא מייצגת את הממשלה, אני הולכת לכל הדיונים בבגץ כמעט שדנים בענייני ביטחון, צבא וכו'. במקרה הספציפי הזה, בעודנו מדברים עד הרגע הזה, הממשלה לא הגיבה לבגץ, שבסעיף 15 לחוק יסוד השפיטה כתוב שבגץ ייתן סעד מן הצדק, מקום שאין בית משפט אחר מוסמך לדון, או בדין אחר מוסמך לדון. למה אף אחד לא אומר את זה? תגידו, אם אתם רוצים לנצח, פה אני פונה לחבריי מהממשלה. אתם סוברנים לפעול, אתם תאמינו לי, לא צריך לחוקק חוקים. החוקים הקיימים נותנים מענה לכל דבר ועניין. למה עד עכשיו, עד הרגע הזה, לא הגבתם שניפגש לבית הדין לעבודה? למה? למה לא הגבתם? כתוב ברור.
זה לא חשוב, טלי, זה נקודה מעניינת, נקודה מעניינת, אבל בגץ סוברני להחליט מה שהוא רוצה גם בניגוד לחוק, למדנו את זה.
לא, רגע, בגץ מחליט מה שבא לו,
נכון.
רגע, מהסיבה הפשוטה, שבמשך שנים בגץ קנה לעצמו סמכות על דרך שתיקת נבחרי ציבור, שהאמינו בתום ליבם של השופטים שמתערבים בחקיקה, ומתערבים בנועל פתיחה באש, ומתערבים בעניינים צבאיים, ומתערבים בעניינים פוליטיים, הם הניחו את הלכת
אומרים לשופטים. הבנתי, אבל לא ענית על השאלה מה הממשלה צריכה לעשות. נניח בגץ מבטל את
ההחלטה. מה היא תעשה? הממשלה צריכה להראות למיארה, להקשות על מיארה את החיים. איך אני מקשה על מיארה את החיים? כשידיים יועמ"שית, אני אתן לכם דוגמה קטנה. אני לא חייבת להזמין אותה לישיבות ממשלה. אני כבר שנה, חודשים ארוכים אומרת לאנשי הממשלה וליריב לוין, אני לא צריכה את היועמ"שית בישיבות ממשלה, ואני לא שרה, אני רק נותנת להם רעיונות. למה אני לא צריכה אותה? ממילא משקרת את ראש הממשלה בפנים, ושיקרה אותו כמה פעמים, מי שעוקב אחר יודע שאני בזמן אמת שומעת מה היא אומרת, ושולחת ב-SNS מה נכון ולא נכון. ואני לא צריכה אותה כשהיא מגיפה דברים החוצה, אני לא צריכה את חוות הדעת המשפטיות שלה, ממילא היא שולחת את חוות הדעת המשפטיות שלה לתקשורת לפני
ששולחת. תהלי, אז אנחנו עושים צחוק מעצמנו. עושים צחוק מעצמנו. כי אם נשארת היועמ"שית בתפקיד, אז מה המשחק שאנחנו משחקים? אם היא בתפקיד, אז שתהיה בתפקיד. ואם זה מה שבג"ץ החליט, אלה כללי המשחק. אגב, תהלי, ובדיוק כמו... שנייה, רק להשלים את הטענה. ובדיוק כמו שבצדק טוענת הממשלה הזאת, חברים, אני נבחרתי כחוק, זה המצב, ואנחנו נלך לבחירות כשאנחנו נחליט ללכת לבחירות, ואתם תתמודדו, אז החוק אומר כרגע שיש יועמ"שית, ואם בג"ץ אומר שיועמ"שית נשארת בתפקידה, אז צריכה להמשיך למלא את תפקידה כפי שהיא ממלאת אותו. נקודה.
רגע, אני רוצה להבהיר לך משהו. היועצת המשפטית לממשלה, רוב התפקידים שלה בכלל לא קבועים בחקיקה. תותחו בפסיקה. אני לא חייבת לצורך העבודה שלי כשרה. אני לא שרה, אבל לא הייתי שרה. אני לא זקוקה לה כדי לשאול. גם אם היא תגיד לי שאני זקוקה לה, אינני זקוקה לה. הסמכויות שלי קבועות בחוק, ואני אממש את סמכויותיי, ולא אתן לה לסרף כוחי מכוח החוק. זה עניין של עמידות מולה. צריך במקום הזה עמידות. ואם מישהו כאן באזרחים שמקשיב לכם, וחושב שזה נורמלי, שנדב ארגמן שהסתגרה, אמרה שלא, הוא לא טיפלו ותפתח נגדו חקירה, נכון? סוגרת את התיק. והיא לא מספרת לכם שמי שמייצג את נדב ארגמן זה יוסי בנקן. עורך הדין שבהקלטה מייצג את הבן שלה, שגנב אפוד מחייה...
אז היא, נדמה לי שאת הגעת לאיזה פרטיות, נדמה לי שהרעיון שההחלטה שלה היא פוליטית ולא בגלל איזה ניגוד עניינים של הבן שלה והעורך דין שלו.
אבל זה לא רק הבן שלה. יוסי בנקל גם מייצג את נדב ארגמן בתיק הבג"ץ נגד החקירה של הפגסוס והרוגלות שהותקנו כאן לאזרחים. גם שם יערה לא אמרה שיש לה ניגוד עניינים. מי שלא מבין פה, יש פה גברת שהיא חושבת שהיא באמת מעל החוק. והיא סומכת על אנשי...
אבל גיא, אם הכל טוב ויפה, זה החוק. ואנחנו משחקים לפי המשחק של החוק. אם אומרים אין חוק, אז בוא נסגור את הכל כבר, טלי. בוא נפרק את האירוע שנקרא מדינת ישראל. נגיד אין חוק, אנחנו עושים רק מה שמתאים לנו, רק איזה חוק שנוח לנו.
היית צריך להזמין מישהו אחר לרעיון הזה, כי אני אמרתי לך לא לשמור חוק? אני אדם הכי שומר חוק שיש.
את אומרת, לא להזמין אותה לישיבת ממשלה, זה לעשות צחוק מהצחוק.
זה לא מכוח, לא נכון. רק אני לא חייבת לשבת בישיבת ממשלה. אני לא צריכה אותה שם.
היו יועצים משפטיים רבים שהגיעו מעט מאוד לישיבות ממשלה.
גם החלטת שמגר נדמה לי קבעה, באותה החלטה לפני 25 שנה, שאין שום חובה להזמין את היועץ המשפטי לממשלה לכל ישיבת ממשלה. לא, אני לא מסכימה איתך. אני אומרת להפך, אני מנצחת במגרש שלהם. להפך, אני באה ואומרת וטוענת על המשפטיות מכוח החוק הקיים.
אבל בסדר. לא, אין חובה להזמין אותה. טלי, אין חובה להזמין אותה, ואז הממשלה מקבלת 10 החלטות. רגע, שנייה, אני רוצה לשאול משהו. הממשלה תקבל באותו יום 10 החלטות, על 5 מהן יוגשו עתירות לבג"ץ, והיועצת המשפטית לממשלה, באופן סיטונאי יותר ממה שהיא עושה עכשיו, תגיד, בניגוד לחוק יש קושי משפטי, יש...
אז איזה מזל.
לאן אנחנו מגיעים?
רגע, אין בעיה.
ממשלה מול בג"ץ, בג"ץ יפסול בסיטונאות, החלטות ממשלה.
רגע, אני חייבת לומר לכם, אתם טועים. יש דברים שבאמת בג"ץ פועל בניגוד גמור באמת לחוק הקיים ולאות הכתובה, כפי שהדגמתי לכם רק כאן ועכשיו בעניין מיירה. אבל לאחרונה, לדוגמה, ניתנו החלטות נגד מיירה.
נכון, ציטטנו את זה עם עמית בכר, ציטטנו את ההחלטות האלה.
ההחלטות היו כל כך... הן עוקבות כי חוות הדעת המשפטיות שלה, ואני אומרת בתור משפטנית לפני הכל, היו, תשלחו לי, תת רמה שלא מחזיקה מים. אז אם אני מגיעה לבג"ץ עם חוות דעת נוגדת, אני כל הזמן אומרת לממשלה, קחו מיקור חוץ, ציון אמיר, נסי שמחוני, אילן בומבך, עורכי דין בעלי שיעור קומה, שיכינו לכם חוות דעת משפטיות רציניות על סוגיה שעומדת על הפרק. ואם חוות הדעת שלהם תחזיק מים, היגיון, פסיקה, חוק וכולי, אז ממילא על יסוד חוות הדעת הזו בבג"ץ לכשיוגש, אי אפשר יהיה לומר אוקיי, הממשלה פעלה באמת באופן בלתי מתקבל על הדעת. רבותיי, לא מפחידים אותי.
מיצינו את היועצת המשפטית לממשלה.
די.
די.
הזמן שלנו פשוט לצערי מתכזה.
נכון, זה גם משעמם כבר ברמות שישו לדון בזה.
אני מוכרח להגניב עוד.
כמו מגלומנית שמפריעה לפעילות התקינה
טלי, הדברים ברורים, כמו שאומרים.
הלו.
הדברים ברורים. הדברים ברורים. אז אני רוצה אבל להגניב שאלה בנושא אחר. את אומרת היום כך, את אומרת כך למשפחות החטופים, תשתקו, אם חמאס ישמע את מה שאתם אומרים, הוא לא יחזיר חטופים. ואני רוצה לשאול, א', האם ככה מדברים למשפחות חטופים, וב', יותר, רק שנייה, רק שנייה. רגע, להשלים את התעלה.
טלי, אבל לא, אתה מצטט דברים שלא אמרתי.
אוקיי, אז אני אשאל אותך אחרת.
אני רוצה אני רוצה רגע להגיד
לה... אז תדייקי את הציטוט, ואז אני אשאל שאלה.
שנייה,
זה לא יגמר.
צריך להעביר פה משהו.
טלי, אבל אי אפשר ככה לנהל שיחה, טלי, את לא נותנת אפילו לסיים רבע שאלה. טלי, אבל תני לסיים שאלה, ואחרי זה תגיד, יש טעות בדבריך. זה בסדר, אני אשמח...
ויש לנו חצי דקה.
אני אשאל רק דבר אחד. האם יש משהו על משפחות החטופים לעשות כדי לקדם את הבאת ילדיהם ובניהם ואהוביהם הביתה? הם כבר שנה ועשרה חודשים מתחננים לראות אותם. ראינו את הילדים בטלוויזיה ביום שבת. מה הם יכולים לעשות? לשבת ולשתוק ולחכות למה? מה את מצפה שיעשו?
כן, אגב, כן. עכשיו, אני רוצה רגע להבין.
כן, הם צריכות לשתוק.
רגע, תן לי לענות לך. ייחסת לי ציטוט, אשר יש איזו נטייה בתקשורת ראשית לעשות שימוש בשם שלי לאיזה טרפיק הזול ברשתות, אז אין בעיה, תעשו את זה. אבל אם אתם יחסים לציטוטים, לפחות תבדקו מה הייתה בוועדת הכנסת. אני מדברת למשפחות החטופים תמיד ובגובה העיניים, ואומרת להם דברים שאחרים לא יעזו לומר להם. ואת המילה, כששאל אותי החבר כנסת, המאוד לא ישר והגון, יוראי הרצנו, אז את אומרת לנו לשתוק, כך הוא אומר. אמרתי לו, כן, זה בדיוק מה שאני אומרת, וזה לחבר כנסת ולא למשפחות חטופים.
אוקיי.
ואני אומרת כאן למשפחות החטופים. משפחות יקרות, אנא מכם, אנא, אם אתם רוצים שאנחנו נצליח בכלל, להשיב את כל חטופינו, אין מנות בשיטה של צעקות ובשיטה של קריאת כאב, בזעקת כאב ברורה מאליה, חמאס מתבשר בעמדתו. ואם תסלחו לי, אינני נביאת זעם, אבל אני אומרת כבר חודשים ארוכים. גם כשאתם אומרים עוד דקה יש עסקה, אני אומרת לא.
טלי, הכישלון הוא של הממשלה, הוא לא באשמת ממשכות החטופים. הכישלון הוא של הממשלה להחזיר אותם. החטופים לא אשמים ובטח לא המשפחות שלהם. הממשלה נכשלה, מה את באה אליהם בתלונות?
שי, תקשיב לי טוב, עם כל הכבוד לך. גם אתה אשם, אני אסביר לך למה.
תודה.
רגע, אני אסביר לך למה. זה גדול ממני וממך.
יש לנו חצי דקה, אם אפשר משפט לסיום.
רבותיי, זה בכלל לא משנה מי אשם ומי נכשל. התוצאה היא שחמאס לא ישיב לנו את החטופים. אז או שנתעשת, כולנו ונבין. את האשמים נחפש אחר כך. אחר כך, אתה רוצה עכשיו להכניע את חמאס להשבת חטופיך. אני ממליצה לכולם, שקט. תהיו בשקט. מאוד פשוט. זאת הדרך היחידה לגרום לחמאס טיפה.
חברת כנסת טלי גוטליב, תודה רבה לך.
אמן, אמן. תמיד סוער עם טלי, אין מה לומר. כן, בבקשה אריה.
נברך בשלום וערב טוב את האלוף במילואים יפתח רונטל, לשעבר מפקד זרוע יבשה בצהל. שלום לך.
שלום וערב טוב.
יש הרבה מאוד רעש תקשורתי סביב השאלה האם הרמטכ"ל אמר לממשלה שהוא לא ייתן את ידו למהלך שיסכן את החטופים, ושר הביטחון לכאורה מזהיר את הרמטכ"ל שמי שמוסמך להורות לרמטכ"ל זה הממשלה והוא חייב לבצע. תגיד, הרמטכ"ל באמת כפי שנדרש צריך להצהיר שהוא יקיים את החלטות הממשלה?
מה פתאום? תקשיב, בעיניי זה שערה בכוס מים, ככה אני מתייחס לזה. פתחתי הבוקר את העיתונים, והאמינו לי, אני באמת לא האמנתי למה שאני קורא. לפי העיתונים, כל רגע צריך להיות מוגש מכתב התפטרות של הרמטכ"ל לשר הביטחון ולראש הממשלה. ואין מציאות הפוכה מזאת. עכשיו, ברור שהרמטכ"ל אומר את דעתו. אגב, אני לא חושב שיש הבדל גדול בעמדות של הרמטכ"ל ושל ראש הממשלה, אם תרצו אני ארחיב על זה. אבל גם אם יש, הרמטכ"ל בדיונים המקצועיים חייב לומר את עמדתו. גם אם היא לא מקובלת בכלל על הדרג האזרחי המחליט. אבל בהרכב הנוכחי של ההנהגה הביטחונית של מדינת ישראל, read my lips, הרמטכ"ל יאמר את דעתו ויבצע כל החלטה של הדרג המדיני. גם אם עמדתו היא טיפה שונה. כך בנוי הרמטכ"ל הזה, כך אני יודע ממנו. ולכן זה שערה בקוס מים מאינטרסים פסולים שמחלישים אותנו ולא בצדק. אין לנו מספיק
צרות. טוב, אני רוצה לשאול אותך, הממשלה מחליטה לפי מה שמסתמן לכבוש את הרצועה. א', בוקר טוב אליהו, ב', במה יועילו הפעם חכמים בתקנתם? אני באמת מנסה להבין, במה זה יקדם את החזרת החטופים כאחת ממטרות המלחמה? אפשר לדבר על הכרעת חמאס, יכול להיות שזה יקדם, יכול להיות שלא, אני כבר לא יודע. במה זה יקדם? במה זה יקדם את החזרת החטופים? אשמח להבין.
אני יכול להגיד לך את דעתי.
כן.
קודם כל, בסדר העדיפות האסטרטגי של הקבינט ושל ראש הממשלה, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, הייתה עסקת חטופים, חלקית, תכף אני אביא לך גם למה, ונתנו לזה לא רק עדיפות, פעלו מבצעית כדי לאפשר את החלופה הזאת. מה קרה אבל? אנחנו עשינו פחות או יותר מסע ומתן עם עצמנו. כי חמאס, לא רק שזה לא מקובל עליו, הוא בעיניי, מה שנקרא, הגביר את התנגדותו. מכל מיני סיבות. שאתה רוצה גם אותם לפרט. אז אין עסקת ביניים. עכשיו, לגבי, אז היא נותרת האפשרות לעסקה, נקרא לה עסקה שלמה. עכשיו אני אומר לך, שי, אומר לך, אריה, מה החמאס דורש? כדאי שפעם אחת ולתמיד אנחנו נבין את זה. הוא דורש את סיום המלחמה, אבל ערבויות באחד משמעיות, לא רק של ארצות הברית, של מועצת הביטחון, ערבויות שלא יאפשרו לנו לחדש את המלחמה. אחד. שתיים, הוא דורש מאיתנו לצגת לקווי שישי לאוקטובר. זאת אומרת, לצאת מרצועת עזה לגמרי.
אין פרימטר, אין שום דבר. אין פילדלפי, אין שום דבר.
אני מכיר את הדרישה הזאת.
הדרישה הזאת שלהם מוכרת וברורה.
שלוש. הם דורשים מעברים פתוחים. זאת אומרת, אין עזה מפורזת. אפשר להיכנס ולצאת מעזה דרך הצד המצרי, כמה שרק רוצים. הם דורשים שיקום מלא, והם דורשים שחרור אסירים, שכולל גם את הנוקבות. והחמאס שומר על שליטתו הן האזרחית, ומאפשר לעצמו, מה שנקרא, להתחזק פעם נוספת מבחינה צבאית.
עסקה מזעזעת, אין ספק, איך משיבים את החטופים? עסקה מזעזעת, מזעזעת.
זה קנייה מוחלטת. אין בישראלי אחד שיסכים לעסקה כזאת.
עסקה מזעזעת, איך מחזירים את החטופים?
לא נותרה לממשלה ברירה, שנייה. אין ברירה לממשלה, אלא ללכת לחלופה של הכנעת החמאס. באמצעות תמרון צבאי, וכאן אני רוצה להפתיע אותך, לא בהכרח בשלב הראשון בכיבוש.
אלא בכיתור ובניתוק ובמצור?
אני אישית, אם אתם שואלים אותי, אני שם את כל הניסיון שלי על שולחן, יש הרבה מאוד יתרונות, יש גם חסרונות, וללכת לכיתור שיהדק את הלפיתה של אותם שלושה כיסים, כי זה יאפשר לנו לפי דעתי, להחליש מאוד את מה שנותר מהחמאס.
ובקיתור כזה אנחנו לא הופכים מטרות סטטיות, כלומר ברווזים?
אריה, זה יאפשר לנו להניע אוכלוסייה מתוך הכיסים האלה למקלטים הומניטריים שבהם אנחנו שולטים, ויאפשר לנו לחזק את הסיוע ההומניטרי לאותה אוכלוסייה. איפה פה הנקודות התורפה? זה יגרור אותנו למלחמה יותר ארוכה. אבל בשתי החלופות האסטרטגיות האלה, הן חלופות להכרעה. חלק גדול לא מבינים, חושבים שכיתור זה בלוק.
אני חושב שאתה צודק, אבל תגיד לי איך אנחנו נמנעים מהפיכת צהל במצב כיתור כזה למטרות סטטיות?
הצבא יודע להגן. תקשיב, מטרות סטטיות מפני מה? הצבא יודע בעמדות השולטות על הכיסים האלה, להגן על עצמו ברמה מאוד מאוד גבוהה מבחינה מבצעית.
אני חושב שבלבנון, בסוף זה מה שגרם לנו לצאת מלבנון. מוצבים וצירים והריסות ומנהרות, והם יוכלו לזנב בנו כל הזמן. אני לא חושב שזה צריך לשנות את ההחלטה.
כל השטח, אריה, כל השטח מסביב לאותם שלושה כיסים, הם בשליטה ישראלית מוחלטת. 80% מהשטח של עזה. זה מושג כיס. בלבנון לא היו כיסים בכלל.
תראה, אחרי
של הכיס אבל של הארמיה השלישית ביום הכיפור.
שמה יקירי, ראינו את התמונות של אביתר דוד ושל רון ברסלבסקי ביום שבת. אנשים האלה, בואו נהיה ישרים, לא נשאר להם הרבה זמן לחיות. יש פה עוד שעון שמתקתק.
אבל שי, מה אתה רוצה שנעשה?
אני שואל, יש פה עוד שעון שמתקתק, שעון שנקרא החיים של החטופים.
אבל אני גם חושב, העמדה שלי,
אבל אם הם לא מציעים עסקה,
קודם כל אתה צודק בשאלה שלך.
כן.
לחלוטין. אתה שואל את עמדתי, אני חושב שבמהלך ההתקפי הזה אנחנו מייצרים הזדמנויות נוספות, את זה לא אמרתי, לשחרור החטופים. ולא רק באמצעות הסכם, ואני לא אפרט.
אוקיי.
האלוף במילואים יפתח רון טל, תודה רבה לך.
תודה
רבה על הדברים האלה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את היוצרת והזמרת, אחינועם ניני.
שלום.
כצפוי, אולי כפי שקיוו המארגנים ואלה שניסחו את המכתב, המכתב של האומנים עורר שערה, ויש כבר שניים מהם, אלון אולארצ'יק ואסף עמדורסקי, שהסירו את חתימתם, כי אמרו שלא התכוונו לומר שחיילי צהל עסוקים בפשעי מלחמה ורצח עם. את
זה לא מה שהמכתב אומר. המכתב לא אומר את זה בשום צורה. לא, זה לא מה שמשתמע ממנו, זה מה שהם אומרים את זה.
אם המדינה מבצעת פשעי מלחמה, וחיילי צהל הם המבצעים, אנחנו יודעים שקיבלתי פקודה לא נותנת הגנה.
מי שצריך, מי שאחראי על המצב הזה זה המדינה, והביקורת הולכת למקבלי ההחלטות. והמכתב אומר לחיילי צהל, שימו לב, אל תשתפו פעולה עם משהו לא חוקי ולא מוסרי. אל תשתפו פעולה עם משהו לא חוקי ולא מוסרי. ומה שממשלת ישראל, שהיא האשמה הבלעדית וזה שיושב בראשה, מה שהם עושים עכשיו זה לא חוקי ולא מוסרי.
אגב, איך את יודעת מה מתחולל בעזה?
אני יודעת רק ממה שאני מסתמכת מהרבה מקורות מידע, כבן אדם רציני.
ברור.
גם בארץ, גם בעולם, גם כתבות וגם בלוגים וגם מקורות מידע רבים. אני, ככל שאפשר לדעת מה קורה, כן, תמיד יש את האפשרות.
והטיעונים של מדינת ישראל, חיילי ישראל, הרמטכ"ל, ועוד אין ספור גורמים בתוכנו שאומרים, אפילו לא מתקרבת המציאות בשטח למה שמתואר בתקשורת, ואין ספק שהתמונות הן תמונות לא קלות בכלל לעיכול, ואיש לא רוצה לראות אזרחים חס ושלום נפגעים, בטח לא ילדים. אבל מפה... אבל מפה ועד לטעון שישראל מבצעת הרעבה ביודרין, ושיש גם פקודות שמהם עלו להשתמע, שמדובר בפשע מלחמה, המרחק גדול מאוד 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 מאוד. השאלה היא, אם אנחנו לא מסתמכים על מקורות ישראלים ועל הטענה של ישראל, ואומרים לא, אנחנו מקבלים את טענות הגורמים שאנחנו יודעים מה דעתם על ישראל. ואגב, גם אחינועם, בסופו של דבר גם מה תפגשי את זה בחול? לא רק אנחנו.
אני, סליחה, אני חושבת שאני מסתובבת בחול כנראה קצת יותר ממך.
אני מקווה
שאני וכנראה.
כן.
אני חזרתי עכשיו מסיבוב הופעות של רבות באיטליה, והתקבלתי מאוד מאוד בברכה. אז ככה שגם הטענה הזאת שכולם שונים אותנו, וכולם נגדנו, וכולם, זה הכל, המטרה היא להפחיד אותנו, ולהשתיק אותנו, ולגרום לנו להיות בתוך איזשהו גטו של הפחדה.
לא מכים ישראלים ביוון?
זה דבר אחד.
אין 500 אירועים אנטישמיים בחודש בארצות הברית? 500 בחודש?
אז בוא אני אגיד לך, קודם כל, בוא אני אגיד לך דעתי. א', לגבי המכתב הזה. המכתב הזה פונה למקבלי ההחלטות, ולאנשים שאחראים על המצב הזה. המצב הוא זוועה לכל הדעות. ואתה אומר, יש חיילי צהל שאומרים, ומה עם כל החיילי צהל שאומרים אחרת? מה עם כל המתאבדים למיניהם? מה עם כל האלה שבאים ומדווחים על דברים בעתיים, וגם כל אלה שמפחדים לדבר בגלל
שחד... הם מתאבדים כי הם
בגלל פישי מלחמה?
ניני, שנייה.
סליחה, רגע. מתאבדים בגלל שעובדים... סליחה, קודם כל אתה לא יודע.
אני גם,
אז
אתה לא יודעת.
אוקיי? נכון. אבל אנחנו יודעים שהמצב הוא זוועתי. המצב הוא זוועתי מכל הבחינות.
אז אל תייחסי למתאבדים כוונות שאת לא מכירה ולא יודעת.
בסדר. אז קודם כל אני יודעת מספיק, בגלל שגם אני דיברתי עם אנשים, גם הילדים שלי נמצאים, הילדה שלי חיילת קרבית, וכל החברים שלה, חבר שלה משרת בעזה. קודם כל זה בשביל לבטל את הטענה הזאת שכל השמאל לא משרת ורק הימין משרת.
לא, לא, מי טען את זה? קודם כל,
נתחיל עם זה. אני
ממשיכה
ואומרת שמה שקורה בעזה זה זוועת אלוהים, וישראל אחראית על זה גם.
נכון, אבל הבת שלך היא חיילת קרבית והיא מבצעת פשעי מלחמה?
מה שישראל צריכה לעשות זה להפסיק את המלחמה הזאת בעזה.
לא, שנייה, אל תמרמי לי בבקשה,
כן,
אני
ישראל,
שואל.
סליחה, ישראל
אני
צריכה
מבקש
להפסיק את המלחמה
רגע, לא
ולהחזיר
נאומים.
את החטופים. יש כאן מצב של הרעבה של אוכלוסייה שישראל שותפה לה.
אבל אני מבקש לשאול אותם.
אתה התקשרת עליי בשביל לדעת את דעתי. לדעתי ישראל שותפה לרגע.
טוב.
אי אפשר ככה, את נועמת. את לא עונה על שאלות.
גם אתה נועם.
לא, אני
עכשיו מבקש לדעת. כן, אתה התחלת בנועם חוצב להבות.
אני מבקש לדעת.
כן.
אם מדינת ישראל לדעתך מבצעת כרגע פשעי מלחמה, ולכן הבת שלך בשירות מדינת ישראל היא פושעת מלחמה?
לדעתי, ישראל עכשיו מבצעת פשעי מלחמה.
נכון.
היא צריכה לעצור ולהפסיק מיד את מה שהיא עושה. היא צריכה לעצור את המלחמה הזאת, היא צריכה לצאת מעזה, היא צריכה להחזיר את החטופים ויכולה להחזיר אותם.
הבת שלך פושעת מלחמה?
אני מרגיש, הבת שלי אישית, ברוך השם, לא. בסדר? לא, ברוך השם. ושהיא לא תעמוד, ושהיא לא תעמוד למצבים האלה. הבת שלי לא נמצאת בעזה. לדעתי, בשלב זה, חיילים ומפקדים, והרמטכ"ל, וכולם צריכים להגיד, והם גם אומרים, הם גם אומרים,
וכל מי שנמצא בעזה מבצע פשעים?
תגיד לי משהו. לא, לא כולם, לא כולם, אבל חייל שעומד במצב, שהוא רואה לפי מצפונו, לפי כל מה שהוא יודע, שהוא עכשיו עושה משהו לא חוקי ולא מוסרי, הוא צריך לא לבצע את הפקודה הזאת. ויש, היו מצבים כאלה בהיסטוריה, ויש גם אצלנו, גם אצלנו. האם אני חושבת שכל מדינת ישראל אשמה? ברור שלא. אני בטח שלא, וגם לא הילדים שלי. אבל מדינת ישראל כרגע מדברת על תהום, וכל העולם רואה את זה, וכל הכתבים כותבים את זה, וכל העולם, רק מדינת ישראל אומרים, כן, לא הוציא גלמה. מה? השתגעתם? רואים את התמונות של החטופים, צריך להוציא אותם, וזה בידינו, וביד ראש הממשלה הפושעת והממשלת החורבן הזאת. אנחנו צריכים להפסיק את המלחמה הזאת מיד, לצאת מעזה מיד, ולהציל את מדינת ישראל, להתחיל תהליך דיפלומטי עכשיו עם כל העולם שרוצה להתחיל את התהליך הזה,
ולהציל
את מדינת ישראל. לא, הוא לא נמשך ולא נעליים. יש לך ממשלה פושעת, ממשלת חורבן, יש לך ממשלת חורבן שמשקרת, שהיא מושחתת, שהיא איומה, שלא לקחה אחריות על הרצח ועל האונס והנורא.
ואת מוקיעה את חיילי צה"ל בפשעי מלחמה.
אני מוקיעה את
תומכת בחמאס.
אני לא תומכת בחמאס.
אז מוקיע את ממשלת ישראל
שאת תומכת
חמאס.
טוב, אחינועם ניני, תודה רבה.
לא, אתה אומר את זה. ואתה בדיוק קורא לסתימה המטורפת שיש במדינה הזאת. אני אומרת על הממשלה. אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אני גם יכולה להמציא המצאות, ואני לא ממציאה אותן. אני אומרת, ביחד עם כל האומנים שחתמו האלה, שהם אנשים
מצפון ומוסר. ברור, איזה מצפון יש לך, אחינועם
ניני.
מי אתה בכלל? אני בן אדם, אני בן אדם עם מצפון, עם הילדים,
ברגע שמרואיין שואל מי אתה בכלל, אנחנו מודים לו ומודדים
אותו מהקו. תוריד אותה, תוריד אותה, תוריד אותה.
של מה שקורה.
מי אתה בכלל?
תוריד אותה כבר. תוריד
מי אותך. אתה בכלל? ברגע אותך. שמרואיין אומר מי אותך. אתה בכלל, אנחנו מודים לו, מודים לו ועוברים.
בריאות הנפש לאחינועם ניני, המון בריאות שיהיה, באמת, המון בריאות.
שלום וערב טוב לעורך הדין עקיבא איזוויצקי, סמך מפי במילואים וחבר פורום המילואימניקים הדתי-לאומי. שזה הולך לספציפיקציה הולכת וגוברת של פורום מילואימניקים. שלום לך, שלום לך, ערב
שלום,
טוב.
שלום, שלום, ערב טוב.
פרסם אתמול, ממש דקות לפני הדחתו, פרסם חבר הכנסת אדלשטיין, היושב ראש היוצא של הוועדה, טיוטת חוק שקבעה דברים שאני מניח בגללם הדתיים עשו את החרדים, עשו את הרעש ופרשו, כאילו פרשו, באמת פרשו. החוק הזה שהוא הציג טוב בעיניך?
החוק שיולי אדלשטיין הציע הוא חוק פשרה, הוא חוק בינוני, אבל אני רוצה גם להגיד מילה טובה בהקשר הזה ליולי אדלשטיין. יולי אדלשטיין הודח מראשות הוועדה מסיבה אחת, הוא עמד על האינטרסים של הלוחמים, הוא עמד על האינטרסים של ביטחון עם ישראל. תראו, אנחנו שנתיים, קרוב לשנתיים לתוך המלחמה, ומה שיש לממשלת ישראל לעשות זה ספינים פוליטיים שמעבירים את היו"ר ועדה הכי חשובה בכנסת וממנים תחתיו מישהו, כשהמסר הוא ברור, אתה תהיה דחליל, אתה תהיה עציץ, אל תפריע לנו לחוקק חוק השתמטות. עכשיו, יש חברי כנסת שעשו קריירה מלגנות ארגונים מזרחיים שעודדו סרבנות. אני אומר לאותם חברי כנסת, אתם הסרבנים של 2025. אתם הסרבנים. משום שהלוחמים קורסים. עכשיו, שלא ישמע לא נכון, רוחנו איתנה. אבל המצוקות, אי אפשר להתכחש אליהם. יש לי חבר, שבועיים אחרי חתונה, הגיע למילואים. למה הוא מגיע למילואים שבועיים אחרי חתונה? כי חבר אחד, המשפחה שלו בקריסה, והשני בפוסט טראומה, והשלישי העסק קורס, אז אין מישהו אחר. לפני שבוע, שבועיים, בן שלישי לאותה משפחה נפצע. אז יש חוסר בלוחמים, ואז מגיע אריה דרי, ובלי בושה. כאילו אנחנו לא חיים באותה מדינה, הוא לא יודע שיש מלחמה, הוא לא יודע שיש הרוגים, הוא לא יודע שהשבעה לאוקטובר, והוא מטרה באנשים שלו, שלא חס וחלילה תתרמו למדינת ישראל, זה פשוט קו לעומתי לעם ישראל, קו לעומתי ללוחמים.
יקירי, אני מוכרח לשאול. הנציג בכנסת של הציבור הדתי-לאומי, בפעם האחרונה שבדקתי, הוא בצהל סמוטריץ'. האיש הזה, למעשה, עושה יד אחת עם הדבר הזה. יד אחת. אז אני איתך. כל מילה שאתה אומר, אני חותם עליה ושם מתחתיה קו הדגשה וסימן קריאה בסופה. אבל האיש שנמצא בכנסת, אני לא יודע אם הצבעת לו או לא, אבל לפחות, אתה יודע, אמור לייצג אותך, פועל דה פקטו הפוך. מה עושים?
הכאב לב שיש לנו מההתנהלות של בצלאל סמוטריץ' היא עצומה, אבל אני אגיד לך יותר מזה. הוא מדבר על כיבוש רצועת עזה וניצחון במלחמה, ואנחנו איתו, אנחנו אנשי ימין, אנחנו לא רוצים שהחמאס יחזור להיות על הגדר כמו בשישה לאוקטובר. אבל אני שואל אותך בצלאל סמוטריץ', עם מה תכבוש את רצועת עזה? עם מיניונים? עם מה? עם בובות מקרטונים? בשביל לכבוש את רצועת עזה ולנצח במלחמה, פעם אחרונה שאני בדקתי,
הוא בונה עליך, הוא בונה עליך, הוא בונה עליך, עקיבא, עקיבא, הוא בונה עליך ועל החברים שלך, ועל הילדים שלי ועל החברים שלהם, עליהם הוא בונה, ולא אכפת לו. זו האמת העצובה, לא אכפת לו.
הוא חי על ענן, הוא כאילו יושב באים הקריבים, שותה לימוננה, הוא לא מבין את מצוקת המילואימניקים, הוא לא מבין שאנחנו לא נוכל להחזיק את הסיפור הזה לאורך זמן. אתה לא יכול ביד אחת לשלוח את הלוחמים פעם אחרי פעם אחרי פעם, ולהבטיח להם הבטחות, וביד השנייה לעודד משתמטים. לעודד משתמטים, אנחנו קרוב בשנתיים לתוך המלחמה. איפה אתם? תתעוררו.
יכול להיות שהמצב שלו בסקרים משקף את יחס הציבור הדתי-לאומי אליו?
זה ברור שהציבור הציוני יבוא חשבון עם כל מי שתומך ורוצה להגן, רוצה להגן צרבנות והשתמטות בחוק. ההיסטוריה לא תסלח לאותם אנשים, הם מסתובבים ממות קין, חשוב שהם ידעו, אף אחד לא יוכל להתחבא, כל חבר כנסת, גם האחרון, בספסלי הקואליציה, שירים יד בחוק השתמטות, יש לו עוד קין על המצח, הוא פגע בביטחון ישראל.
עורך הדין עקיבא איזוויצקי, תודה רבה לך. תודה רבה.
זמן נגמר, סליחה.
תודה.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב לגדי ביטן, בעל חוות התנינים בפצאל.
שלום וברכה.
המינהל האזרחי המית יותר מ-250 תנינים, אתה טוען שהרבה יותר, אבל תגיד לי, מה בכלל היה שם? כמה זמן אתה מחזיק את החווה הזאת עם התנינים בבקעה?
קרוב ל-35 שנה, תנינים, ומתוכם למעשה היינו פעילים עד 2013 הייתה החלטה של השר ארדן לסגור את הפעילות החקלאית.
והיא הייתה חווה לגידול תנינים, לאורות, לבשר, למה?
בהתחלה הייתה גם חווה תיירותית וגם חווה חקלאית לפעילות של בעיקר אורות, כן.
ואחר כך הכריזו על התנין כחיית בר מוגנת, ואז נתקלתם עם המון תנינים ולא היה מה לעשות איתם, ועכשיו מספרים לנו שבהיעדר אוכל הם התחילו לאכול את עצמם. זה נראה לך פתרון לא נכון להמית אותם?
סיפרו סיפורים, אבל בוא, כדאי להגיד...
אז באמת, בשביל זה אתה פה?
להגיד, אוקיי, תודה. אז ככה, ב-2013, למעשה, הפסיקו את הפעילות, זאת אומרת, השר ארדן בזמנו חתם על ביטול התקנה שמאפשרת שחיטה של תנינים לאורות. זאת אומרת, לא שוחטים את התנינים הבוגרים, תנינים הבוגרים לצורך העניין הם... זה עדר הורים שזה חיה מוגנת ברמה של CITES 1, זאת אומרת, החיה המוגנת ביותר שיש בטבע. אנחנו ניסינו להעביר את התנינים לקפריסין, לירדן. זה לא צלח בשל אי עזרה של המינהל האזרחי, למרות שהוא חויב על ידי בג"ץ לעזור. נחתמה עסקה להעברת התנינים למרוקו לפני 3 שנים. העברה הייתה אמורה להתבצע באוקטובר 23, ולדאבוני הרב הם ביקשו להמתין עם העניין הזה בשל המצב הפוליטי. לגבי התנינים עצמם, התנינים חיו ברווחה מצוינת, זאת אומרת, כל מי שמבין תנינים וראה אותם, אז הם חיו ברמת מאוד טובה, אכלו, שתו, אנחנו 13 שנה משקיעים כסף...
ולא רואים שום רווח, כלומר זה רק הוצאות.
בדיוק, ואז...
ורצית להחזיק את זה ככה עד קץ כל הדורות?
לא, זה אמור לעבור למרוקו. גם המינהל האזרחי ורשות מורות הטבע הבדים, הם ראו את ההסכמים, ראו את החוזים. מה שקרה בפועל, בגלל שלצורך העניין...
יש לנו עוד חצי דקה רק שנבין להסביר את המצב.
חדרו לה... הייתה איזושהי פריצה כזו או אחרת ונחלטו אנשים... החליט המינהל האזרחי על המשטע הזה, הגיעו ללא ידיעתי, ללא ידיעת אף אחד, ביום ראשון לפנות בוקר, שאבו את המים, יצרו גיא הריגה, והמיתו שם 800 תנינים בוגרים, חיה מוגנת לכל דבר, וזה
פשוט... תגיד, לא היו בריחות של תנינים שנעלמו לכם, או שהיו ספורים ומוכרים?
שום דבר, וגם לא היה שם, לא... אף אחד לא אכל את השני, וכל הסיפורים שנסים לצבוע את זה, זה פשוט שקר מוחלט. אני מזמין כל אחד ואחד שמבין בעניין לראות, לדור, לבדוק, לבדוק את כל, את כל מה שאנחנו אומרים. אנחנו חיים...
גדי ביטן, לפחות אין, אין עכשיו תנינים שם, כולם מתו?
נשארו כמה גביעות שהם לא הצליחו להרים אותם, שלא, ששחרו, או שלא, לצערי הרב.
גדי ביטן, בעל חוות התנינים בפצאל, תודה רבה לך. תודה רבה. תם זמננו. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל ירון זאבי ורעות מתתיהו ארגון, אחרינו ספורט עם קופמן, ברקוביץ' ופרימו. אנחנו נזמין עוד פעם את הגברת ניני?
לא, לי היה השידור עבר לי שקט מדי, לא יודע, מעבר בעצלתיים כזה, לא יודע.
תודה.
תודה.
להתראות.
ביי ביי.